ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, ערב קשה, פיגוע במעבר אלנבי, שני הרוגים, היו פצועים אנוש ונקבע מותם. מחבל שירה, פתח לעברם בירי נוטרל. ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, ערב טוב. אבי, אתה איתנו? כן, אנחנו תכף נבדוק איתנו, אבי? כן, הוא לא שומע אותנו. אריה, אנחנו מדברים על פיגוע שקרה באותו מקום, בדיוק בספטמבר לפני שנה, אז נהרגו שלושה עובדי מכס, עובדים במקום. הנה אבי איתנו, אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, ערב טוב.
ערב טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב היום, אבל
כן, קשה. נכון. כן,
אז אנחנו מדברים על אירוע קשה מאוד, שבו מחבל מגיע עם מסעית סיוע הומניטרי, שאמור לעבור במעבר ולהצטרף לשיירה, שאמורה לנוע ממחסום אלנבי לכיוון עוטף עזה, לכיוון צפון הרצועה. במהלך הבידוק בתוך המעבר בצד הישראלי, אחרי שעובר הבידוק הירדני, המחבל יורד מן המסעית, שולף אקדח וסכין, יורד לעבר קבוצת ישראלים, הורג ופוגע בעצם בשניים, בגבר כבן 60 וגבר כבן 20. הוא גם יורה וגם דוקר. כוח שהיה שם פותח לעברו באש ומנטרל אותו. כוחות מד"א שמגיעים למקום וכוחות רפואה של צה"ל מנסים לבצע פעולות מצילות חיים בנפגעים, אבל לצערנו נרצים לקבוע את מותם. כרגע צהל סגר את המעבר, הוא מתשא שם לראות עם את כל המהלך של האירועים, מה קרה, אם הוא קיבל סיוע. כרגע לא נראה שהוא קיבל סיוע מקומי, אבל בהחלט זה כנראה שנהג מסעית שלמד והכיר, עבר כמה פעמים את הבדיקות האלה, יודע את נקודות התורפה במעבר ומוציא את הפיגוע אל הפועל. פיגוע קשה הערב הזה.
כן, אבל אתה יודע, מה שמפליא, אני חייבת לומר, כן, יש איזה הד מאוד, יש הד מאוד קשה. מה שמפליא בכל העניין הזה, זה שרק לפני שנה היה שם פיגוע קשה מאוד, שבו נהרגו שלושה אזרחים שעובדים במעבר הגבול. האם לנוכח כל מה שאנחנו יודעים עכשיו, חגי תשרי והעלאת הכוננות לא נערכו במקום בצורה יותר, איך נאמר, אדוקה?
נערכו במקום. יש למדו את הלקחים מהפעמים הקודמות, אבל גם הצד השני נמצא בעניין של למידה, וגם הוא תמיד מנסה לחפש את הפרצות ולראות איפה הוא מצליח לפגוע. ובסוף כשאתה מגיע עם מסעית סיוע שהיא עמוסה בסחורות, מסעות סמיטריילר, והוא יודע להסליק בצורה כזאת שבבדיקה המקדימה הירדנית יוסר כלי הנשק או הסכין, וכשהוא נצא להזדמנות כדי לבצע, להוציא אותו כלי נשק במקום מסתור ולהתנפל ולבצע את הפיגוע, אז לפעמים קצת קשה לעצור את המהלך הזה. בסוף 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 זה סוג של פיגועים של יחידנים שהם גומרים עומר עם עצמם לבצע את הפיגועים. לפעמים גם משתפים אחד או שניים במידע, אבל ברגע שאתה בסוף מגיע לקצה בביצוע ויש לך את היכולת, אז קשה לסגור את ולמנוע את המהלך הזה.
תשמע אבי, יש גם אפשרות, אני לא אומר שזו המציאות, שמישהו בצד הירדני שיתף פעולה, הכל כבר אפשרי.
זה ייבדק, בוודאי.
נכון, זה גם אפשרות, ולכן הוא לא צריך להסליק שום נשק, הוא יכול לידו ויש לו משתף פעולה והכל. אבל הגשרים האלה, אנחנו לא יכולים לסגור אותם, כי זה גול עצמי לעצמנו. אנחנו רוצים אותם פתוחים.
נכון.
בשביל שיעברו שם גם סחורות וגם בני אדם, כמובן תחת פיקוח. אבל הגשרים האלה זו נקודת חיכוך מהמעלה הראשונה.
אמת, אמת, וישראל תדרוש מהירדנים לעשות תחקיר בין של עצמם. אז תחקיר שהירדני יתבסס על תחקיר הישראלי, קודם כל ישראל תוודא, לראות קודם כל איפה הוא סלק הנשק, איך המסעית הזאת עברה, איך היא נבדקה, ורק לאחר מכן גם אנחנו נדרוש מהירדנים הסברים, והירדן יצטרכו לתת הסברים לישראל, איך בסופו של דבר מפגע שיוצא משטח ירדן, מבצע פיגוע במעבר גבול, שאמור להיות מקום בטוח.
כן, אז זה, בדיוק על דבר הזה, אנחנו מיד נדבר עם אופיר אלקלעי, שכבר נמצא על הקו, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, אבי אשכנזי.
תודה רבה.
אתה והפרשן הצבאי. כן, תודה. שלום לאופיר אלקלעי, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה.
שלום לך ולמאזינים. צהריים קשים היום למדינת ישראל.
כן, אופיר, אנחנו דיברנו קודם, ודיברנו על זה שלפני שנה בדיוק נהרגו שלושה עובדים שם במעבר הגבול, ואתם השבתתם את המעבר במשך שבועות ארוכים והתרעתם נגד ההבטחה הלקויה.
אנחנו למעשה, קודם כל יש שם בקרי גבול ואנשי מכס שלנו, עובדי מדינה מסורים, שעושים עבודת קודש עבור מדינת ישראל בזה שמאפשרים לפלסטינים שם לעבור גם בפיזית וגם בסחורות. אבל אנחנו ראינו כבר שכל סוגיית ההבטחה היא כושלת, והניהול שם פשוט לא ניהול נכון בגשר. ואנחנו התרענו עוד לפני הפיגוע הראשון שהיה לפני שנה. התרענו עוד לפני, כתבנו מכתבים, והכתובת כבר אז הייתה על הקיר. עכשיו אדם נשפח ואנחנו המשכנו להתריע שההבטחה לא נאותה, וגם לאחרונה הורידו את תקן המאבטחים והביאו שני מאבטחי קניון לשם. ואמרנו להם שזה לא בסדר, וזה לא הגיוני במקום כל כך מסוכן וכל כך מתוח, לשים מאבטחי קניון שיתפלו באירועים שם.
למה מאבטחי קניון? אנחנו רק נגיד שרשות שדות התעופה היא זו שאחראית על ההבטחה, נכון?
וגם שם יש הפרטה.
רשות שדות התעופה זה עסק כלכלי. ועסק כלכלי מתנהל כעסק כלכלי שרוצה לחסוך. ואני לא יודע אם בגלל זה או בגלל סיבות אחרות, אבל תקן המאבטחים נמוך. יש פחות מאבטחים ממה שצריך, ואנחנו פנינו אין ספור פעמים, וגם השבטנו את המקום כדי שיביאו מאבטחים שהאנשים שלנו יהיו מוגנים, לצערנו היום זה לא עבד, אבל זה לא רק מאבטחים, אפילו דברים אלמנטריים כמו מכשירי קשר, כמו לחצני מצוקה, למקום שהיה פיגוע היום. היה אמור להיות לחצן מצוקה, יש עוד עובד נוסף שנפצע, שקיבל רסיס בגב, אם היה לחצן מצוקה, הוא יכול להטריע שיגיעו מהר יותר. הוא רץ עם הרסיס בגב לאנשים פנימה, כדי שיבואו ויגנו עליו. זה לא הגיוני. לחצני מצוקה, דברים אלמנטריים, או מיגון במקום הזה. יש דברים אלמנטריים בניהול, או בתקציב שם של הביטחון, שלא מנוהלים ולא מתפקדים שם.
אופיר, אתה יודע שהרי לא ישימו שם צייר את אגוז. זה לא יקרה.
למה?
תסייר את הגוז בעזה.
כן, אבל אתה צריך לשים שם אנשים, אתה יושב על גבול שהוא גבול...
אריה, לא ציפינו, לא מצפים.
זה לא היה ולא יהיה.
אריה, לא ציפינו לסייר את הגוז או לסייר את אחרת, אבל ציפינו למאבטחים שעברו קורס על מאבטחים, ולא למאבטחי קניון.
אז אין ויכוח.
כי מאבטח קניון שיש אירוע, הוא לא יכול להגיב. אבל מישהו שעבר קורס הבטחה, קורס אחיד, זה דבר שהוא ידוע ומקובל, וזה גם מה שהיה עד עכשיו, עכשיו הם הורידו את התקן של המאבטחים.
אבל אמרת
עכשיו
דבר...
עכשיו זה ירד, רק לאחרונה.
אבל אמרת דבר נוסף, שגם אין הפרדה בין העובדים שלכם לבין הפלסטינים.
יש דברים שהם לא תקציב, עניין של ניהול. למשל, יש שם חדר אוכל, לעובדים שלנו. בחדר אוכל הזה נמצאים גם הפלסטינים שמגיעים, או שנעצרים, או שהם נמנעת מהיציאה, או שהם נתפסים שיבריחו, הם אוכלים יחד עם העובדים שלנו. אנחנו התרענו שהדבר הזה הוא לא הגיוני, כי אותו הפלסטיני שנמנע ממנו היציאה, או שהוא נתפס בהברחה, הוא רואה את העובד שתפס אותו, או מנע ממנו את היציאה, הוא בשנייה יכול לתקור אותו, הדברים האלה לא הגיוניים, אותם שירותים, הדברים פשוט לא הגיוניים. יש שם עדה של מבריחים שיושבת באופן קבוע, צובה על השערים שם של הכניסה לטרמינל, אמרנו להם, למה לא מורחקים כל האנשים האלה? יש שם פשוט מספר מאוד מצומצם של עובדים שלנו, מול המון פלסטיני שנמצא שם יום ויום.
מול קומץ מאבטחים, זאת אומרת אנחנו בדיוק.
קומץ קטן מאוד של מאבטחים שחלקם גם בכלל לא מוכשר, והמקום פשוט לא מנוהל, ואנחנו רואים פעם אחר פעם שזה עולה בדם. חיסכון וניהול לא טוב, עולים בדם. וזה מה שקרה לצערנו גם היום.
תשמע, אם אתה מגדיל את האירוע הזה בריבוע, זה 7 באוקטובר, ואם אנחנו חושבים ששביעי לאוקטובר התחיל רק מאיזה קונספציה, זה מתחיל בדברים הקטנים, שבסוף המאבטח הוא לא מאבטח, ובנשק אין תחמושת, והוא שכח להגיד, והג'ינג'י לקח את המפתחות, נסע לחיפה. בסוף, הכל בפרטים הקטנים. בפיגוע הקודם, אחרי הפיגוע הקודם, נדמה לי אתם השבטתם לאיזה תקופה.
לצערי, אני כל כך מסכים איתך אריה, רק בהבדל מהשבעה באוקטובר, כאן אנחנו התרענו בלי סוף פעמים, גם לפני הפיגוע הראשון. אנחנו התרענו.
Okay.
אני באופן אישי הייתי שם בשלושה סיורים במקום מקיפים. התרענו. וגם מנכ״ל רשת היה איתי בסיור במקום שהראיתי לו לשרון קדמי את כל הסוגיות האלה.
אז מה אתם מתכוונים, פשוט זמננו מתקצר, אופיר, מה אתם מתכוונים לעשות? האם אתם תשביתו את מעברי הגבול ובטח את המעבר באלנבי?
אנחנו נתעקש שההבטחה תהיה נוטה, שהניהול יהיה הגיוני ונכון, שיהיו לחצני מצוקה, ואם הדברים האלה לא יבוצעו בזמן הקרוב, אנחנו לא נסכן את האנשים שלנו ולא נחזור לעבודה שלנו.
אופיר אלקלה, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה, מודים לך מאוד על הדבר.
תודה רבה.
איתנו,
תודה לכם, תודה.
תודה, תודה. איתנו על הקו דוד אלחייני, ראש המועצה בבקעת הירדן, ערב טוב, אפשר לומר, אבל שלום לאדוני, כן.
שלום, שלום.
יום
קשה.
יום קשה מאוד, וזה יום קשה עוד יותר, אחרי שכבר היה פיגוע באותו מקום, בדיוק. עכשיו, השאלה...
שני תושבי בקעת הירדן נרצחו.
בבקשה. ואני שואלת אותך, אדוני, האם אתם חשים תחושת ביטחון, התושבים שנמצאים על הגבול הירדני, הגבול הארוך ביותר שלנו?
תחושת ביטחון זה עניין סובייקטיבי. אני יכול להגיד לך שהצבא עושה הרבה מאוד... כדי לספק לנו גם את הביטחון וגם תחושת הביטחון. ההחלטה של הדרג המדיני, גם של ראש הממשלה וגם של הצבא, להקדיש תשומת לב הרבה יותר מעמיקה לגבול המזרחי הארוך ביותר שלנו, לאורך ירדן, להקציב את המכשול ותקצבו, מתוקצב המכשול, לשים מכשול חדש לאורך הגבול המזרחי, עד אילת. זאת בעצם אמירה, אנחנו הולכים לשנות את תפיסת העולם הביטחונית שלנו בכל מה שקשור עם האיום המזרחי, ויפה שעה אחת קודם. אני יודע שיש תקציב, יש כבר נפרסו אמצעים טכנולוגיים שאני לא יכול לפרסם, אבל הצבא עושה הכל, מבין את המשמעות, מבין את החשיבות, ועושה הכל כדי לספק לנו ביטחון. אני סומך על הצבא, אין לי מילה אחת לבוא להגיד שהצבא לא רוצה, שאלוף הפיקוד לא מקביש רגע מזמנו, בכל רגע נתון הוא חושב על הביטחון של התושבים.
תגיד, מאמה, איזה ציון היית נותן כרגע להבטחה בגבול המזרחי?
אי אפשר לתת ציון.
לא, אבל תן לנו מושג.
אין כישלון. ברגע שנהרגים שני יהודים, זה כישלון. ברגע שמצליח להגיע רוצח מירדן עם אקדח ולהרוג שני ישראלים, שני יהודים, רק בגלל שהם יהודים, זה כישלון. זה מבחן התוצאה. אי אפשר לטייח את זה.
מה אתם מצפים שיהיה עכשיו?
אני מניח שיש אנשים שיושבים עכשיו וחושבים איך לחלטל את הצעדים ולבנות, איך לבנות מערך ביטחוני חדש, במיוחד כשזה מתחדד...
אבל בנו, הרי יש חטיבה חדשה שבנה שר החיצרון... אוגדה, סליחה, שנמצאת על הגבול, אז זה היה אמור לתת איזושהי חגורה, לא?
אוגדה שרק עכשיו נכנסה, היא לומדת את הדברים. אני בטוח, חבר'ה, אני אומר לכם, אני לא מאמין שיש איזשהו מגד מחת אלוף פיקוד או רמטכ"ל שאומר אני לא, אין לי מה לספק ביטחון לתושבים. הם עושים הכל כדי לספק לנו ביטחון, וברמת המחבל הבודד קשה מאוד. אני חושב שבסיפור של מעבר אלנבי צריך לחדד את החושים ולהגיש ולמקד את תשומת הלב גם של הצבא וגם של השבת. דיבר לפני יושב ראש ודיבר דברים מאוד 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 נחושים ופרטים שאנחנו לא ידענו לגבי המאבטחים, אבל אם תחת פני הדברים, מישהו צריך לתת את ה... לא הפל, צריך לתת דין וחשבון. איך מורידים את מערך ההבטחה, איך מורידים את קשירות של המאבטחים האלה, למרות שגם יש שם חיילים, אבל איך זה מגיע לסיטואציה כזאת שמגיע מחבל עם נהג מסעית, עם נשק והורג יהודים, רק משום שהם יהודים.
קודם כל, אתה צודק ברמה של מפגע בודד, לא יעזרו גם אוגדות. אני מקווה שכן, אבל זה המצב. אבל יגידו לך, ככה אני מתאר לעצמי, יגידו לך, שמע, יש מלחמה בעזה, הצבא שם, אין סגירה הרמטית.
סגירה הרמטית לא תהיה אף פעם. אני יכול להגיד לך, אבל שהערכות של הצבא, במיוחד, גם בחגים, אבל באורך כל, לאורך, מאז המלחמה בעזה, היא הרבה יותר אינטנסיבית, היא הרבה יותר היא הרבה יותר נחושה, יש הרבה יותר אמצעים, הצבא קיבל הרבה אמצעי לחימה שלא היו לו בעבר, אני לא רוצה לפרט אותם, אבל אנחנו יודעים מהשיחות שלנו עם אנשי הצבא שהם עושים ומגנישים תשומת לב גם על האיום בתוך יהודה ושומרון וגם על האיום המזרחי, גם בתגבור כוחות. אני יכול להגיד לך
מה אתה מצפה מהממשלה?
בסוף בסוף זה משילות. משילות גם נותנת ביטחון. הייתי רוצה שממשלת ישראל תקבל את ההחלטה להחלת הריבונות. זה יחסל את החלום ההזוי של הערבים להקים פה מדינה נוספת בין הירדן לים.
איי, איי, איי. טוב,
אם לא הבא ככה על הדרך, סיפוח בקעת הירדן.
לא סיפוח, זה החלת ריבונות.
החלת ריבונות.
דוד אלחייני, ראש מועצת בקעת הירדן, תודה רבה על
הדברים. תודה רבה.
תודה, תודה.
נוצרות טובות.
נשארים בתחום הביטחוני, כמובן שנעדכן אם יהיו התפתחויות או עדכונים חדשותיים. הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר לקראת שימוש מבצעי בצהל, משרד הביטחון וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת הלייזר, ואיתנו רמ"ח אופטיקה, אופטרוניקה, זה נכון?
כן, כן.
א', שמך, כן, אנחנו שומרים, אתה נורא חסוי, רמ"ח אופטרוניקה ביחידת המו"פ במפאת במשרד הביטחון, וואו, מיליון...
לפני שבועיים אבל ראיינו את ת'.
ת', כן, אז אולי ת' הוא חבר של א', לך תדע. א', תגיד לנו קודם כל מה זה מערכת הלייזר ומה הייעוד שלה?
אוקיי, okay, טוב. אז קודם כל נתחיל בכלל מה עושה לייזר, ולמה הלייזר הוא המצאה כזאת מעניינת.
עשרת שיער, מה זאת אומרת?
מה?
עשרת שיער.
זה נכון.
גם.
אז זהו. אז בניגוד לפתרונות אחרים שעושים עם כל מיני טילים וחימושים ופיצוצים, הלייזר הוא, אין בו חומר נפץ, הוא בסך הכל קרן של אנרגיה, שברגע שהם מצליחים למקד את האנרגיה הזאת בנקודה מאוד מאוד מיוחדת, אז הוא מחמם את המקום הזה. עכשיו, החימום הזה יכול גם לעשות עשרת שיער, הוא יכול גם לעשות ג'ינס דהוי, והוא גם יכול לפוצץ כל מיני דברים שהם חומרי נפץ. ברגע שזה מתחמם לטמפרטורה מספיק גבוהה, אז זה מתחמם, או שהוא יכול לשרוף כל מיני חומרים וכן הלאה.
כן, מה שצריך כאן לציין, מכיוון שאנחנו גם תוכנית כלכלית, זה שהעלות של משלוח או שליחת קרן לייזר הזאת היא אפסית, נכון?
בדיוק. אז צריך מערכת שיודעת לייצר את קרן הלייזר הזאת, אבל הייצור של קרן הלייזר הוא מבוצע באמצעות חשמל. והחשמל הוא עולה כמה שעולה להפיק חשמל.
זה לעומת חימושים אחרים כמובן, אריה, שאנחנו מדברים על לעתים מיליוני דולרים.
לאחרונה אבל גם מחיר החשמל עלה.
כן, אבל לא עד כדי כך נראה לי. נכון,
בדיוק.
תגיד רגע, אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת בשביל מה בעצם? בשימוש תוך כדי מלחמה, בשימוש אולי לריגול, איך זה הולך? למה זה טוב?
אז כמו שאמרנו מקודם, הלייזר יודע לייצר כל מיני אפקטים. אחד האפקטים שיודע לעשות זה לחמם ולשרוף ולפוצץ כל מיני דברים. במקרה הספציפי הזה אנחנו משתמשים בו בשביל לנטרל איומים שבאים לפגוע בנו. אם זה רקטות, פצצות, כלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים וכו' וכו'. כל מה שנמצא בטווחים הרלוונטיים, אנחנו יודעים פשוט לגרום לו נזק בצורה כזאת שהוא כבר יוצא מפעולה.
זה נגד מטוסים, נגד פצצות, נגד קטבאמים, נגד כל דבר שעשו לסכן, אוקיי?
נכון.
עכשיו, תראה, הרי מזמן הפסקנו להבין מה זה, איך כיפת ברזל עובדת, ואיך... אנחנו, האדם המוצע לא מבין כלום בדברים האלה, זה נראה לו מדע בדיוני. אז בוא נלך הלאה, האם נגיע ליום שבעזרת, שנשגר את קרן הלייזר הזאת, מהחלל או מהאטמוספירה, כדי שתיירט נניח טילים בליסטיים?
עוד שרק שוגרו.
סליחה על השאלה.
לא, לא, הכל בסדר. השאלה היא מצוינת. אז אין ספק שתמיד יש שאיפות להגיע רחוק ככל שניתן. ואם צריך מערכת הזאת שתיישב בחלל ותיירט כל מיני דברים, אז זה שאיפה מצוינת. אנחנו כרגע לא נמצאים בנקודה הזאת. אנחנו כרגע בנקודת ההתחלה של מערכות מבוססות לייזר רב עוצמה. המערכות הראשונות בעולם שעשו משהו כזה מבצעי, הן המערכות שלנו שלפני כמה חודשים פרסמנו שהשתמשנו בהם במלחמה. המערכת הזאת שעשינו לה ניסוי ושהניסוי הזה הסתיים השבוע, היא מערכת שלב אחד מעל זה. היא גם מערכת שכבר מספיק בשלה ברמה המבצעית, וגם ההספק הלייזר שלה, הכוח שיש לה, הוא יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מהמערכות שהשתמשנו בהם עד היום. שוב, זה דבר שלא קיים בעולם, אנחנו לא מכירים אף מדינה שהגיעה להישגים הטכנולוגיים האלה שאנחנו הגענו להם.
אז כנראה, אז כנראה שיהיו פה הרבה הזמנות לייצוא, והשאלה שלי השנייה, ראש הממשלה אמר שאנחנו בדרך למשק אוטרקי. האם אתם משתמשים, סליחה, גם כן, אתה לא חייב לענות, האם אתם משתמשים לאופרציה הזאת גם בקומפוננטים מיובאים מחול? או אנחנו מייצרים הכל?
אז ככה, קודם כל המערכת היא מאוד מאוד מורכבת, ויש בה אלפי, אפילו עשרות אלפי קומפוננטות כאלה. חלקם אנחנו עושים בארץ, את רובם אנחנו עושים בארץ, ואת חלקם אנחנו קונים היום בחול, אבל אנחנו בתוך משרד הביטחון עובדים קשה מאוד כדי לאתר את הפריטים האלה, הקריטיים, החשובים, שעושים אותם בחול, ולייצר להם חלופות כחול לבן פה בארץ. אנחנו משקיעים בזה גם בתשתיות ייצור וגם בתשתיות פיתוח, כדי שנהיה יכולים להיות עצמאים טכנולוגית פה במדינת ישראל.
כן, שאלה אחרונה ברשותך, האם כבר מביעים התעניינות לגבי המערכות האלה, ומתי אנחנו נראה אותן פועלות ממש?
ונספח לשאלה שלי את, למה קראתם לזה אור איתן?
אוקיי, אז אחד אחד. קודם כל יש התעניינות בכל העולם במה שאנחנו עושים פה, אני יכול להגיד לכם, וגם השבוע, וחלק מהניסוי שעשינו, הגיעו לפה נציגים מחול, לא מעט, כדי לראות ולהתעניין ולראות את הביצועים של המערכת שלנו, ובהחלט יש לנו שיחות איתם, חלקם יותר רצינים, חלקם פחות רצינים, אבל בהחלט יש התעניינות כללית בעולם, ביכולות האלה ובטכנולוגיה שפתחנו פה.
ולמה אור איתן?
זהו, לגבי אור איתן, ההחלטה להחליף את השם לאור איתן, היא מכיוון ש... קודמי בתפקיד, בנו נקרא איתן, סרן איתן אוסטר, הוא נהרג בלבנון, ממש בערב ראש השנה בשנה שעברה. ועל שמו החלטנו לשנות את השם לאור איתן.
כן, א', רמ"ח אופטרוניקה ביחידת המו"פ מפאת במשרד הביטחון, אנחנו מאחלים לך ולכולכם שנה טובה.
תודה רבה.
תמשיכו להצליח. תודה.
עכשיו, באיפה הכסף? מצד האיוולת הכלכלית.
כן, אנחנו למרות האירועים מסכמים שנה בדרכנו המסורתית במצעד האיוולת, ואנחנו, המצעד האיוולת השנתי, כן, המעשים המופרכים והמקוממים, ואנחנו הישר למקום השלישי.
המקום השלישי.
ארי.
תמי, אחד, היה קשה לבחור. כי האיוולת
אין גבול
מאלף בתשרי ועד לא יודע
ועד משהו באלול, כן,
אז הלכתי ככה, הוצאתי פה ושם,
כן, אז יתן מקום שלישי.
בואי נתחיל עם האיום של סמוטריץ' על נגיד בנק ישראל, שאם הוא לא יוריד את הריבית הוא יטיל ניסים.
כן, זה היה כאילו באמת...
לא, זה רק מקום שלישי.
כן, אז חכה, תכף יגיע הלאה. זה מקום השלישי שלי, הוא חלוקת הכספים הקואליציונים. קופת המדינה ריקה, האזרחים באמת קורסים תחת יוקר המחיה, שהממשלה לא עושה כלום, אבל הממשלה מקפידה מדי כמה ימים לחלק עוד ועוד כספים קואליציונים מאיפה שאין לנו, פשוט למה?
ומצמידה את הסכומים למצעד האיוולת.
כן, כן, אז בואו נשמע.
המקום השני.
תשמעי,
כן.
אני מחזיק מראש הממשלה בנימין נתניהו, איש מבריק. אתה יכול להסכים עם דעותיו או לא להסכים, אבל הדבר הכי גרוע, שאתה לא יכול להאמין לו לכלום. כלום, כלום, כלום. וזה דעתי הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל בכל תחום. אמר יד ימינו, אמר שהוא שקרן בן שקרן, וזה בעיה, גם שהוא אומר, אבל תיאת מה? לפעמים נפלטת לו האמת.
מה נפלט?
אנחנו אנחנו הולכים למשק אוטרקי, זאת אומרת לא יאבו, לא ייצאו, אנחנו נסחור בסחורות וזה, ולמלחמת אינסוף, סופר ספרטה. אני מתקשה לדמיין, הוא ניסה לחזור בו, אבל נמאס לי כבר מההכחשות.
אז אני חייבת להגיד שגם אני בחרתי במקום השני, בנאום הסופר ספרטה, האומלל של ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, אבל אני מטעמים אחרים. אני מטעמים גם של איוולת ובעיקר של דאגה, כיוון שנתניהו לא התכוון למה שהוא אמר. נתניהו שהוא איש של מילים, שמבין בכלכלה לעומק ויודע כמה כל בדל של אות יכול להשפיע על הבורסה, אמר את הדבר והדירוג של מדינת ישראל, והוא אמר את הדברים ככל הנראה בסוג של אלתור תוך כדי הרעיון שלו.
יכול להיות.
ולכן, זה לא יכול להיות, זה נכון, כי הרעיון היה כתוב אריה, ולכן מה שמטריד אותי זה שזה נעשה שלא במתכוון.
ההבדל בינינו, כן. שאני אומר נפלטה לו האמת.
מצד האיוולת הכלכלית, המקום הראשון.
ובמקום הראשון של אריה מליניאק.
CCA עשיים. ממשלת ישראל, שמצהירה לפחות למראית העין, שהמטרה שלה לשחרר חטופים, מסרבת להצעה שהיא בעצמה הציעה. זה עובר כל גבול. מילא אתה מסרב להצעה של החמאס, של קטר, של אמריקה, של מצרים.
איך זה כלכלי?
איך זה כלכלי? מה זאת אומרת? כל מה שאמרנו, זה תוצאה, המשק האוטרקי, כל הדברים האלה. היה שר אוצר טוב. נתניהו.
הוא היה
שר
אוצר מעולה, לא טוב.
אז לא יכול להיות שהוא לא מבין על מה הוא מדבר. הוא מסרב להצעה שהוא בעצמו הציע. יאללה.
אותי במקום הראשון, הבחירה שלי במקום הראשון, מה שהטריד, חוק הגיוס. אני חושבת שחוק הגיוס יש לו, מעבר לצורך המיידי של הצבא שלנו בכוח אדם, השוויון בנטל, זו הרי ההזדמנות, ואנחנו מדברים פה על כלכלה האולטימטיבית, להכניס חרדים לשוק העבודה. כי מי שמתגייס ולוקח חלק בנטילת הנטל, אחר כך משתלב.
מה היוולת?
שלא מקבלים, שלא מעבירים את חוק הגיוס. מה זאת אומרת?
מה יהיה כתוב בו?
חוק גיוס, לפי מצוות בגץ, שבו יש לגייס את כל מי שבר גיוס, בלי שטיקים, בלי אוונטות, ובלי טיוחים, פשוט כל מי שמגיע לגיל גיוס בחרדים, מקרב החרדים, כמו החילונים, כמו הילדים שלנו וחמונו, הולכים לצבא, זה הכל.
אנחנו שנינו כמו שני קוטרים, כמו הזקנים בחבובות. יש לך משהו טוב להגיד?
אז מה יש לך טוב להגיד?
אין לי.
אז לי יש.
נו.
הבחירה שלי, באמת, באירוע המצטיין של השנה הזאת, כי אנחנו גם רוצים להיות קצת, איך נאמר, חיוביים. נקודת האור שלי הוא נגיד בנק ישראל, אמיר ירון. האדם שיודע לשמור עלינו, אולי היחידי באנשים שקשורים לכלכלה, מטעם המדינה ששומר עלינו, אמיר ירון חזק ואמץ.
האצבע שבסכר.
כן, אנחנו עכשיו לפינת הבורסה, איתנו ערן פסטרנק, מנכ״ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות, שלום שלום.
שלום ליאת, שלום אריה.
כן, ערב קשה, הבורסה בתל אביב עלתה יפה, עכשיו היא קצת יורדת, הבנקים כבר יורדים ממש, שאר המדדים בעליות מתונות, נאמר זאת כך.
אפשר להגיד שאנחנו בסיום אולי מפתיע משהו, אבל בסיום ירוק לשבוע סוער, עדיין השבוע מדד תל אביב משיל מערכו 3%, שזה לא מעט, בין היתר בעקבות הנאום המטלטל, קוראים לו נאום ספרטה של נתניהו.
סופר ספרטה, סליחה.
סופר ספרטה, את צודקת, שדי הלחיץ את המשקיעים שאומרים אם נתניהו מודאג, אוי ואבוי, והוא מאוד מהר גם הרגיע, אבל אני חושב שמה שתומך היום זה לא ישראל וזה לא נאומים, זה תעשיית השבבים. תמיד ששואלים, חשוב להכיר, חומר הגלם הכי חשוב היום בעולם, זה לא הזהב, זה לא הנפט, זה השבבים. וברגע שמגיעה הענקית NVIDIA ומודיעה שהיא רוצה להשקיע באינטל, סכום עתק של 5 מיליארד דולר, זה כבר מטיס גם את החברות הקטנות שלנו שלא קשורות לאירוע, קמטק ונובה, כולן מזנקות. צריך לזכור, ישראל היא חלוצה בתחום ההייטק, גם בשבבים אנחנו נמצאים, וזה בהחלט נותן ככה רוח גבית גם בארצות הברית. אגב, וול סטריט שובר את ציים לפחות עכשיו בתחילת המסחר, וזה מגיע גם אלינו.
הנגיד האמריקאי מוריד את הריבית, וכאן בישראל יש כאלה שמקווים שאמיר ירון יוריד אותה גם, מה שלא ממש, אתה יודע, יקרה לפחות לדעתי.
לא משם תבוא הישועה. זה שהפד הוריד בסופו של דבר את הריבית, הייתה לו את האפשרות, כי האינפלציה בארצות הברית מתונה יותר. אנחנו לא באותה מציאות כמו בארצות הברית, אצלנו לא צריך להכביר, יש מלחמה ואי ודאות, וגם האינפלציה פה יותר גבוהה, לכן סביר להניח שזה לא מה שמחפש פרופסור אמיר ירון. הוא רוצה לראות נתונים כלכליים, ועדיין הוא לא מקבל את ההצדקה להורדת ריבית. אנחנו נאלץ לעזר בסבלנות, ואם מסתכלים עד סוף השנה, הפד צפוי עוד שתי הורדות לפי החוזים, ואצלנו אולי הורדה אחת.
אינווידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל, שזו באמת חדשה מאוד מפתיעה, כיוון שיש
הבן שלי מנהל באינטל, אני יכול להזמין
הוא רוצה להזמין בית ממנו, זה יש, הוא יכול כבר.
אני לא יודע אם מותר להיכנס לשיחה, אני כנעי, אני מחובר, אוקיי. לא רציתי להגיד שהוא ניסה name dropping על הבן שלו, אבל בסדר, שיהיה.
בוא לא נדבר ספציפית על הבן שלך, אבל ב-NVIDIA יצאו הרבה מאוד מיליונרים, אולי גם יום אחד מאינטל, אי אפשר לדעת, אבל המניה מזנקת היום 25%. אז עובדי אינטל צריכים להיות מרוצים. אגב, לא רק NVIDIA, גם הממשל האמריקאי תומך חזק באינטל, תומך חזק בתעשיית השבבים, ו-NVIDIA זה בהחלט חדשה מרעישה. היא מחזיקה כבר כמעט 5% באינטל, כלומר, כנראה ש-NVIDIA מבינה שאינטל יכולה לעזור לה להמשיך ולהתפתח, ואפשר לומר להשתלט על תעשיית השבבים.
כן, אנחנו, כן, אנחנו ממש מתפעלים לסיום.
If you can beat them, join them.
אבל אתה יודע, אנחנו מאוד מתלהבים כשיש חדשנות כזאת, רק שאינווידיה לא תהפוך באיזשהו שלב לאיזה ענק דורסני ושמן ומבהיל. ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות, תודה רבה רבה.
סוף שבוע שקט ונעים, תודה.
תודה, ותודה גם לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור הוא אילי זק, ובדיגיטל ירון זאבי, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, ושלום לדוד ורטהיים.
אהלן, מה שלומך?
מה, אם אתה רוצה הלוואה, נעשה לך
למה הלוואה? תנו כסף לי בלי להחזיר, למה הלוואה?
כן, ושלום לאריה אלדד.
שלום ליאד, שלום אריה.
שלום, ושיהיה לכם שנה טובה יותר ולכולנו.
כן, זה לא קשה, אבל נאחל.
שנה טובה.